الشعر بالعداي انه هايتي كبيرة رموزا
שלום לכל המאזינים, כי מדי שבוע אנו בתוכנית הנפלאה של רש לקיש, שיהיה לכם הזנה נעימה, ומי שרוצה לשלוח הודעות לאולפן יכול לשלוח דרך האפליקציה הודעות, הם יגיעו לרש לקיש והוא יתייחס אליהם. בכבוד רש לקיש, אל תשכח לי את הווליום שאתה מתחיל לדבר, שנשמע את קולך הערב.
תודה רב.
מאיר בי את החושב להב ליבי תמיד איתך מאיר אתה איתי ושמח רגע לא עוזב חיוך מתוק עמוק אתה וזורע להב ליבי תמיד איתך מאיר אתה איתי ושמח רגע לא
מי שאמר והיה העולם השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים בכלל ולאנשי שלומנו בפרט בכל אתר ואתר רדיו כל הנחל. אנחנו קוראים לפעמים את הזוהר ולפעמים אנחנו לא מבינים את מה שאנחנו אומרים. מכל מקום הדיבור הזה הוא טוב מאוד לנשמה. יש עניין גדול מאוד לקרוא וללמוד בזוהר יותר מכל עסק התורה הקדושה. אדם יכול להגן על עצמו ולהיות נשמר מכל דבר רע, אפילו אם הוא אינו ממש יודע, אבל מה שכן יקרה לו זה שיתעורר סוד הרוחניות להגן עליו. כמובן שצריך אדם לעסוק קודם כל בחוכמת המשנה, בחוכמת התלמוד והמקרא, כל אחד כפי מה שיכול שכלו לסבול. ולאחר מכן יעסוק וילמד לדעת את דעת קונו בחוכמת האמת. כמו שציווה דוד המלך את שלמה בנו ואמר לו, דע את אלוהי אביך ועבדהו. ישנם כל מיני טועים, ולצערנו יש בהם גם בני תורה שמוציאים שם רע על חוכמת הזוהר, ואומרים ומפחידים שכל מי שיתעסק בחוכמת הזוהר, אז הוא ימות בקצרות ימים ושנים חס ושלום, וטועים שסוברים שרק יחידי צדיקי הדור ראויים לעסוק בזוהר, ומכשילים את כולם, וסוברים שרק יחידים בודדים ראויים ללמוד בספר הזוהר הקדוש. זהו למעשה, כך כתוב ממש בהקדמות של הספר הזוהר, כך ממש, שזהו למעשה חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני והגלות האחרונה מרירה והארוכה הזאת שבעוונותינו הרבים עזבנו בארות מים חיים והלכנו לחצוב בבורות נשברים. ישנם חכמי הפשט שבוחרים לעסוק בסיפורי הפשט, לא מתעסקים עם חוכמת הקבלה והסוד, בדיוק עליהם נאמר, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה, שעוסקים רק בפשט ובמדרש, שבזה למעשה לובשת התורה את בגדי אלמנותה וסק מכסה אותה. בדיוק כאן מתעוררים כל אומות העולם, ואומות העולם מתעוררות ואומרות לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם בתורתנו ישנם סיפורים באבלי הזמן הזה. ואין אלבון תורה יותר גדול מהאלבון הזה. ובדיוק על זה נאמר, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. ממש ככה, ולא להיבהל, ולא להגיד, ולא להתבייש להגיד את זה. אנחנו רואים שישנם תלמידי חכמים שהם מפולפלים, עוקרי ערים ותוכנם, או תוכנים אותם ממש בפלפולים בבתי המדרש, אבל לא מתעסקים בפנימיות התורה. חושבים בדעתם שדי להם באותה החוכמה הפשוטה ונמנעים מלהיכנס לפנימיותה של התורה. ידי חובתו לגמרי בעסק המקרא, המשנה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכולתו בסודות התורה. לכן גם נאמר סוד השם ליראיו, וגם ללמוד מעשה מרכבה, כי אין הנאה לפני השם יתברך מכל מה שברא בעולמו. התענוג הגדול ביותר של השם יתברך זה לראות את בניו עוסקים בסודות התורה, שעל ידי סודות התורה מכירים את גדולתו, את עוצמתו, את יופיו ומעלתו של מי שאמר והיה העולם. פשט התורה וסיפורי התורה, כל הדינים, המצוות כפשט, יש בהם בוודאי, אבל אין בהם ממש הכרה וידיעה לדעת את השם. אדם שקורא במשנה ובתלמוד, כך כתוב בהקדמת תיקוני הזוהר, שאדם שקורא במשנה ובתלמוד נקרא עבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרס, מה שאין כן בחוכמת האמת, שבה אדם למעשה מתקן ונותן כוח למעלה. וזה נקרא עוסק בתורה לשמה. זה נקרא עוסק בתורה לשמה, בלי שום צל של ספק. ולא עוד, אלא שלא נברא האדם אלא כדי שילמד את חוכמת הקבלה. אמר אליהו הנביא, זכור לטוב, אמר אליהו הנביא שהזוהר הקדוש יהיה סוד כרמוס עד הדור האחרון, שאז יתגלה חוכמת הזוהר, כדי שבזכות החוכמה הזאת יגאלו ישראל בדיוק כמו שנגאלו ממצרים, ולא יזכו לגאולה, כך אומר אליהו הנביא, שלא יזכו לגאולה עד שיזכו לתוספת קדושת הזוהר הקדוש. וזה רצון השם. מבואר בזוהר הקדוש כי עד עתה היו דברי חוכמת הזוהר נעלמים, ו ורק בדור האחרון תתגלה זאת החוכמה ותתפרסם, ואז כולם יבינו וישכילו בסודות התורה הקדושה, מה שלא השיגו הקודמים לנו, ובזה למעשה תסתלק חוכמת קטני האמונה שהקשו ואמרו כל הזמן שאם הדורות הקודמים לא השיגו, אז בטח שאנחנו לא נצליח להשיג. ופה החידוש, פה החידוש, כי היום בדורנו שלנו אדם על ידי פעולות קטנות, על ידי קבלות שאדם מקבל על עצמו, אדם יכול לפעול ולעשות ולהצליח ולהגיע ולהתעלות לדרגות ולרמות ולעלות מחיל אל חיל, מה שלא הצליחו ולא זכו להם ממש צדיקים עליונים, שעל מנת להגיע למה שהגיעו צריכים לעמול ימים ושנים היום, על ידי פעולות קטנות וקבלות קטנות כמו לימוד ספרי הזוהר הקדוש, אפשר להגיע לדרגות ורמות עצומות, כאמור לעלות ממש מחיל אל חיל. כאשר ראה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו מגנה עלינו, כאשר ראה רבי שמעון ברוח קודשו את העניין הזה, אז הוא ציווה לרבי אבא שיכתוב את ספר הזוהר בדרך העלם, שיהיה שמור ומוצנע למשמרת עד הדור האחרון. והנה אנחנו ממש מקבלים את זה כמו על מגש של כסף. מובא במשנה בפרקי אבות שטובה שעה אחת, מובא במשנה כאמור של במשנה של פרקי אבות שטובה שעה אחת של חיי העולם הבא מכל חיי העולם הזה. זאת אומרת, אם ניקח את כל ההנאות מיום בריאת העולם, את כל ההנאות של המלאכים והגבירים ושל כולם כולם כולם, שעה אחת של חיי העולם הבא טובים יותר מכל חיי העולם הזה. וכל התכלית שלנו היא רק לקנות הרי את חיי העולם הבא, והתועלת ידועה. ומלבד זה שהאדם יודע את קונו ויודע סתרי תורה ויודע את טעמי המצוות המתוקים מדבש ונופת צופים, כמו כן האדם נמשך לעשיית המצוות כתיקונן, נמשך באהבה גדולה, באהבה רבה שגורמת להתלהבות לקיים את המצוות בשלמות. מלבד הטוב הגנוז של העולם הבא, למי שמשתדל ותואם את טעם חוכמת הזוהר גם בעולם הזה, הוא כבר על ידי הטעם הזה ממש תואם טעם של עולם הבא, וזוכה להידבק בהשם יתברך יותר ויותר. אף על פי שאי אפשר ממש לרדת לחוכמת הקבלה לעומקה משום גודל ורוממות דורשיה, גם המעט שמשיגים מועיל וטוב מאוד, והתועלת היא תועלת גדולה. אשרנו מוטוב חלקנו שזכינו לספר הזוהר הקדוש, מה שלא זכו לו קודמנו, ויש רשות להתבונן בחוכמת הקבלה, וכמו כן גם בנושאים מסתרים שאין רשות כאילו לעסוק בהם. וכל מי שרוצה היתרים, וכל מי שרוצה מאיפה אתה לוקח את הדיבורים, ומאיפה יש לך היתרים להגיד את זה, ומאיפה יש לך את כל הדברים, כל מי שרוצה המלצות, ועוד כל מיני סיבות למה כן כדאי ללמוד בספר הזוהר הקדוש, אז כל מי שרוצה מוזמן לקרוא את כל ההקדמה של תיקוני הזוהר. רק לקרוא את ההקדמה של תיקוני הזוהר בשביל להבין את מה שאנחנו אומרים כאן ועכשיו. כתוב גם שכל מי שממלא את קרסו במקרא, במשנה ובתלמוד, יתעסק באימה, באיראה, בקדושה ובטהרה, בחוכמת הקבלה בזוהר. אדם מחויב, זאת ממש חובה, לדעת להכיר את השם יתברך, ומי שלא ראה את החוכמה הזאת, מי שלא ראה את החוכמה הזאת, לא ראה חוכמה מימיו. אז אנחנו, צריך לדעת שרבי שמעון בר יוחאי, שכל כוונתו בחיבור הזוהר, הכל היה לכבוד השכינה שנמצאת בגלות ובאפס שפע, ללא תומך, ללא עוזר, רצה הצדיק הקדוש לעשות לה משען, מלשון משענת, כמו שאנחנו אומרים בשיר השירים, שמחוני באשישות, לעשות לה משענת, לעשות לה סעד, על מנת לגרום לייחוד קדושה ברכוש שכינתי. וגם שעל ידי חיבור הזוהר התבטלו הקליפות והכתרוגים של כל הסונים של לאותים בכל עת נגד ישראל שנמצאים עדיין בין אומות העולם. ספר הזוהר עתיד להתגלות בימי מלך המשיח כדי לתת צעד לשכינה, וכל אותם שילמדו יזכו לגאולה, כי העבודה המועטת בזמן הזה, כמו שאמרנו קודם, העבודה המועטת בדברים קטנים שאדם עושה, העבודה הזאת היא גדולה יותר ויותר חשובה מכל מה שהיה אפילו בזמן בית המקדש. זאת לא הגזמה. אדם שעוסק בחוכמת הקבלה, שרוצה לדעת את סודות התורה וטעמי המצוות על פי הסוד, הוא נקרא בן לקדוש ברוך הוא. והשם יתברך מתפאר בו ברקיע בפני כל צבאותיו ובפני כל פמלייתו. יש לדעת היטב שבדורות הקודמים היו שערי חוכמת הקבלה סגורים ומסוגרים, ולכן היו מעטי מעט ממש מעטי מעט מקובלים שזכו לגילוי אליהו הנביא. אבל אז לא ניתנה רשות מן השמיים לעסוק בה, כי כמו שאנחנו יודעים רק לאחד מאלף, מה שנקרא ליחידי סגולה. ולכן כל מי שרוצה להיכנס לחוכמת הקבלה אז, מי שרצה להיכנס לחוכמת הקבלה, נחשב כאחד שמסתכן בנפשו. בדור שלנו נפתחו שערי הרחמים ויש שמחה של מצווה, יש נחת רוח גדול בעיני השם לפרסם את כבוד מלכותו. השתבח שמו, כבוד מלכותו לעולם ועד, ובפרט כעת שהותפסו והתפרסמו כל כתבי הארי הקדוש, רבי יצחק לורי, הזכר קדוש וצדיק לברכה, הארי הקדוש, שפתח לנו שערי תורה שהיו סתומים וחתומים עוד מימות עולם, וכל דבריו הם דברי אלוקים חיים על פי אליהו הנביא, זכור לטוב, שברשותו גילה מה שגילה, ואין פחד או סכנה כעת ללמוד להתבשם מחוכמת הקבלה. כמו שאמרתי עכשיו, שהארי הקדוש פתח לנו שערים שהיו סתומים, אז אנחנו צריכים להבין, הרבה פעמים בזוהר הקדוש אנחנו רואים פתח רבי שמעון ואמר. אז על פניו, לפי הפשט, נראה שכביכול פתח את פיו ודיבר, אבל כוונת החידוש הזה שפתח רבי שמעון דבר סתום והסביר לנו מה פירוש הדבר. זה חידוש נפלא. פתח רבי שמעון ואמר, פתח דבר סתום והסביר לנו מה פירוש הדבר. הנה רק טעמנו טיפה מאין סוף הים הגדול של סודות התורה והקבלה. ויש לדעת היטב שבדורות הקודמים, כאמור, היו שערי חוכמת הקבלה סגורים ומסוגרים, ולכן היו מעטי מעט מקובלים שזכו לגילוי אליהו הנביא. אז צריך לרדוף ממש בכל לב ובכל נפש אחר חוכמת האמונה. ולזה צריך אדם לתת את דעתו ולהאמין בפשטות ולהידבק בחוכמה הזאת ולהאמין בה באמונה שלמה. ובא בזוהר הקדוש שאדם שעוסק ברמז ובסוד, אין יצר רע יכול להתגבר עליו. אדם שעוסק ברמז, עוסק בסוד, אין יצר הרע יכול לשלוט עליו. לכן ראוי לכל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש, ואפילו אם יעברו עליו כמה מיני ניסיונות שירצו להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר. ישנם בני אדם ששקועים עמוק עמוק בתוך החומריות, עליהם נאמר שהם ליצני הדור, וישנם כל מיני טובים מישראל שנמצאים ביניהם שהם בבחינת כשושנה בין החוכים, ואותם צריך לחזק. מובטח לכל מי שילמד בזוהר הקדוש, מובטח לו שמן השמיים יסייעו לו, והשם יתברך בכבודו ובעצמו יוסיף לו חיזוק גדול. בדיוק על זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. לא להיבהל ולא להתבלבל ולא להתפחד כלל, כפי שאומר רבנו, אלא ממש להתעסק בזאת החוכמה, וממש יזכה לכך שהשם יתברך, ישתבח שמו לעד, בכבודו ובעצמו יוסיף לו חיזוקים עצומים ונפלאים מאוד. ספר הזוהר הוא נכתב ונתחבר בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, שכך הסכימו מן השמיים, כי הוא היה ראוי לכך, וגלגלו זכות על ידו ועל ידי חבריו הזכאים, כדי שבסוף הימים בדורו של משיח, בדיוק בזכות זה, יגאלו ישראל. כמו שבמצרים יגאלו ישראל בדם פסח ובדם המילה כדי לצאת מן הגלות, שהיה די במצוות הללו כי לא היה זמן, רק זמן תורה. כלומר, שכרגע הגיע העת לפרסם את הזוהר הקדוש ואת דבריו ודיבוריו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו כן להוציא את ישראל מן הגלות המרה הזאת כאן, וצריך שידעו ויזכו בחוכמת הנסתר. כי כל הנביאים ממש לא ניבאו לימות משיח, אלא על זה בדיוק, בדיוק על מה שאנחנו אומרים. וחשוב להוסיף ולציין את העובדה שהדבר הזה הוא לא ייראה תמוה בעינינו. שאדם שלומד בספר הזה הוא מתקן עולמות עליונים. ממש ממש מתקן עולמות עליונים ופועל ועושה שאין לתאר ואין לשער כמה פעולתו נחשבת, כמה פעולתו מבורכת, כמה הוא יכול לזכות, ממש ממש לזכות. ואדם צריך ללמוד את ספרי הזוהר מתוך שמחה, מתוך השתוקקות, מתוך אהבה, מתוך רצון טוב, מתוך ביטול, מתוך הכנעה. אז כמובן שאפשר עוד לומר עוד הרבה הרבה דברים. מה שרק אמרנו בליקוט הקטן הזה זה רק טיפה מאינסוף הים הגדול הזה. אז אשרנו מטוב חלקנו שזכינו לקבל מאור הזוהר, שהוא אור עליון, אור קדוש, שחיכו ממתקים וכולו מחמדים, מים שאין להם סוף. מי שלא ראה את אור הזוהר לא ראה אור מימיו. ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד לכל העניינים. על ידי לימוד חוכמת הקבלה נעשה חשק גדול לכל הלימודים האחרים של התורה הקדושה. לימוד הזוהר הקדוש מעורר מאוד לעבודת השם יתברך. הנה כי כן, ראוי לכל אדם שיקח את ספר הזוהר הקדוש ויעמיק בו, ויקרא את הפרשה מדי שבוע בשבוע, ממש פרשה זה השבוע שזה מחולק לפרשיות. מה שהוא מבין, מבין, מה שלא מבין, אפילו רק ילמד את סיפורי הפשט, את המדרשים, את השיח. פתח רבי שמעון, ענה רבי אבא, אמר רבי יוסי, ממש רק לדבר ככה, עם אנשי ביתו, עם אשתו, עם אנשי המשפחה שלנו, לתת רק כמה דיבורים, אי אפשר, אין לנו תפיסה על ידי הרוח הממללה שאנחנו פותחים את הספר, כמה אור וקדושה וטהרה ושמחה וישועה וטובה נצחית אנחנו עושים לעצמנו על ידי הלימודים האדירים, הקדושים האלה, שניתנו לנו ממש ממש במתנה. היו גנוזים, גנוזים הדיבורים הללו, והיום אנחנו מקבלים אותם כמגש, ככה על מגש של כסף מקבלים. רק תלמד, רק תסתכל, רק תפתח את פיך, עד כדי שאומרים שאפילו אם רשע גמור ייכנס לספר הזוהר, יזכה להירורי תשובה, יזכה למצוות, יזכה לעזוב את הדרך הרעה ולחזור בתשובה, על ידי המאור שבתורה. אז גלוי וידוע שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל במהרה, במהרה בימינו ישתבח שמו לעד. כמה שאנחנו מחכים לגאולה וכמה שאנחנו פועלים, והיום על ידי פעולות קטנות שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לזכות לכל כך הרבה דברים, אנחנו יכולים לזכות לכל כך הרבה טובות וברכות שמחכות לנו. רק יעשה האדם את עצמו כעמי על מנת לזכות לכל הדיבורים.
יום הקרב עשן ימי ועצמותיי כמו קד ניחר וכך העשר ויבש ליבי כי שכחתי מאכול לחמי אוי אל תסתר פניך ממני ביום צר לי הטל עלי אוזניך ביום אקרא צר לי הטל עלי אוזניך ביום אקרא
ניגון פשוט נפלא, פשוט יצירה נפלאה של אומן נפלא בשם גילה קיבאיוב. כמו ששמתם לב, בחרנו בתוכנית הזאת, מכיוון שאנחנו נמצאים בימי הספירה, גם בעניין הניגונים שיהיו ככה יותר שקטים. כיוון שאנחנו נמצאים ממש בעיצומם של הימים הללו, וסיימנו את פרשת תזריע מצורע, ואת פרשת קדושים ואמור ובהר, ואנחנו מתקרבים לפרשת בחוקותיי, אז ככה אנחנו צריכים, ודיברנו על העניין של שמירת הדיבור ותיקון הדיבור, ומה ייתן או מה יוסיף לך לשון רמייה, כמו שאומרים חכמנו. אז בעניין הזה ישנו איזה סיפור שמובא במעם לועז, מובא בכלל בהמון מדרשים, אבל מצאתי את זה במעם לועז, שזה ממש ממש ליקוט נפלא. שאדם הנקרא מצורע זה אדם שמוציא רע מהפה שלו, ואנחנו ממש צריכים שכל דיבורנו יהיו דיבורים של אמונה ויראת שמיים, ודיבורים של התחזקות. ומובא מעשה ברוכל אחד, שהיה מחזר בעיירות, והיה מכריז וצועק, מן באי סמחיה, מן באי סמחיה, יען כי מי רוצה לקנות תבלין של חיים? כך היה צועק, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מאלה שעוברים ליד בתינו וצועקים, אל תיזכן, אל תיזכן. אז כאן היה עובר רוכל שהיה צועק, מן באי סמחיה, מי רוצה לקנות סם חיים, מי רוצה לקנות תבלין של חיים? שמע אותו רבי ענאי שהיה בביתו, יצא למרפסת וככה דרך החלון צועק לו, היי מר רוכל, בוא בוא בוא, אני מעוניין לקנות את מה שאתה מוכר, בוא תעלה לביתי, אני רוצה ממש להשתמש באותו דבר שאתה מכריז עליו וצועק. אז אמר לו אותו רוכל, רבי ענאי, התבלין שאני מוכר זה לא בשבילך ולא בשביל אנשים שכמוך. אמר לו, לא, 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 בוא, הפציר בו ממש רבי ענאי ואמר לו שיעלה ועלה. אמר לו רב ינאי אל אותו אוכל, אמר לו, היכן תבלין החיים שאתה מוכר? אז הרוכל הוציא את ספר התהילים מכיסו, והראה לו את פרשה, בפרשה למדלת, שנאמר, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. רצה לומר לו, שמי שרוצה לקנות חיים, אז שימצור את פיו מלדבר לשון הרע. אמר רב ינאי, כל ימיי, וכל חיי לא עמדתי על משמעות הפסוק הזה, ועכשיו כשבא הרוכל הזה, אז אני מבין את הפסוק. רב ינאי צדיק גדול, אומר, כל ימיי אמרתי את זה, והייתי אומר, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, לא הבין את משמעות הפסוק. התעורר לו, הרי כל חוכמת התורה היא להבין דבר מתוך דבר, ופתאום התעורר לו מה שאמר שלמה המלך עליו השלום. מה אמר שלמה המלך? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זאת אומרת שמי ששומר את פיו ואינו מדבר לשון הרע, אז הוא שומר נפשו מצרת. וזה למעשה העניין. אבל מה התמיהה הגדולה כאן? מה התמיהה הגדולה כאן? מה החוכמה הכל כך גדולה ש... שאמר הרוכל עד שרב ינאי אמר שאילולי הוא לא היה מבין את משמעות הכתוב. ומה שאמר הרוכל כתוב בפסוק ואנחנו אומרים אותו כל יום. ועוד יש עוד לשאול, מה הקושי בפסוק שרב ינאי לא הבין אותו בלי הרוכל? אבל לפי כל מה לפי הסיפור הזה הדברים הם ברורים וזה יובן עוד יותר, ועל זה הדגש. שרב ינאי אמר, הרי נאמר בתורה שכל המדבר לשון הרע שעונשו הוא שהוא לוקה בצרת, ואנחנו רואים שהרבה אנשים מדברים לשון הרע ואין להם כלום. אז מה הכפל הזה שהכתוב אומר כאן, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? הנה בא רוכל ואומר, מן בא אסם חיה. זאת אומרת שמי שרוצה להיות, מי שרוצה לזכות לתבלין החיים, אז פה כל העניין הוא שמי שרוצה להיות בריא בגופו ובנפשו, והדגש על בנפשו, כי אנחנו רואים הרבה אנשים שמדברים לשון הרע ולא קורה להם כלום, אז הדגש של שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אז הדגש הוא על נפשו ממש, כי מצרות, ששומר מצרות נפשו, שמצרות זה מלשון, זה כמו צרת. ואמר, נפשו שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, שמכאן מוכח, ממש, שמי שיש בו צרת בנפש, זה כמו שיש לו צרת בגוף, השם ישמור. לכן אומר הכתוב שצרת הנפש, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, שהדגש הוא לצרת בנפש, ולא נקט במילה של צרעת הגוף, מפני שחמורה צרעת הנפש מצרעת הגוף. ומאחר שהנפש התמאה בצרעת, אז בוודאי שתפילתו לא מתקבלת, עד שממש יחנה ויחזור בתשובה. בדיוק לכן אומר הכתוב שביום תהרתו והובה אל הכהן, אז רוצה לומר שביום שיתהר מעוון לשון הרע ויחזור בתשובה, אז יובא אל הכהן, שזה רמז לקדוש ברוך הוא, שכביכול אדם יבוא לקדוש ברוך הוא, ותפילתו תתקבל, והתרופה לאדם שמספר ומדבר לשון הרע, התרופה אחרי שיחזור בתשובה, וזה בדיוק מה שאומר הכתוב על, בפרשת מצורה, ש... זאת תהיה תורת המצורע ביום תהרתו. רצה לומר שזאת תהיה תרופתו של המצורע ביום תהרתו, שהיא זאת התורה. וזה בדיוק מה שנאמר במשלי, מרפא לשון עץ חיים. מרפא ללשון עץ חיים, וידוע שהתורה היא נקראת עץ חיים. את חיים אל המחזיקים בה. אז הרפואה לכל לשון הרע היא התורה הקדושה, שרק על ידי התורה הקדושה אנחנו זוכים באמת להגיע לכל המעלות, זוכים להגיע לכל המעלות, לכל הדרגות שבזכותם, בעזרת השם, אנחנו זוכים להגיע למידה הזאת שנקראת שמירת הלשון. אז בואו נשים עכשיו עוד שיר, פלאי הטכנולוגיה, כאן זה לוקח קצת...
הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה שיעשה, ואין חדש תחת השמש, ואין כל חדש תחת השמש, ואין חדש תחת השמש. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה שיעשה, מה שהיה הוא שיהיה, תחת השמש, ואין כל חדש תחת השמש, ואין חדש תחת השמש. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים.
הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל הבלים. רבנו אומר, בכלל כל חכמנו מפליגים בגנות המידה הרעה והקשה ביותר שהיא מידת הכעס. וכמובן הדברים ידועים, הדברים הם ברורים, כבר אמרנו, אומרים, צריך להגיד את זה לא בציניות אלא להגיד את זה באופן אמיתי, שיכולים להיות לאדם כל ספרי התורה והמוסר בביתו, ואם אין לו את ספר המידות והוא לא לומד בספרי המוסר, אז באמת עם כל הכבוד לתורתו וחוכמתו זה לא ממש נחשב. ואני עכשיו מחזיק בידי את ספר המידות, ואנחנו נדבר קצת מגנותה של המידה הרעה והמגונה הזאת שנקראת מידת הכעס. אז אתמול פרסמתי איזשהו סטטוס שקיבלתי עליו המון תגובות, ובסטטוס הזה כתבתי את האמת, וכתבתי שם שראיתי משהו שהכעיס אותי, והדבר הזה אני די רגיל לכעוס עליו, וכל הזמן אני מתקומם על הדבר הזה. ופתאום חסדי השם התברך שהבא להיטהר מסעים בידו, השתבח שמו לצדיק השם, איזה רחום וחנון, שפתאום היא מצב שאני אמור לכעוס, אבל בגלל שאני עובד על המידה ועל העניין של מצווה גדולה להיות בשמחה והדגש הוא על תמיד, פתאום אני מוצא את עצמי צוחק מאותו הדבר, והבנתי את השכל שיש בכל דבר, זאת אומרת, שהרי כבר כעסתי על אותו דבר כמה וכמה פעמים, וראיתי ששום דבר לא יצא, שום דבר טוב לא יצא מזה, אלא רק דבר רע. אז לכן, מצאתי את עצמי צוחק ומתמוגג, ממש צחוק של שמחה, צחוק המחיה, ממש תחיית המתים, שפתאום אתה מבין שאין על מה לכעוס, אין צורך בכעס, זה לא יעיל ולא מועיל ולא מוסיף שום דבר, ואיזו שמחה זאת. ופתאום מהחוכמה הזאת של השמחה הזאת, שאתה צוחק על דבר שכביכול אמור להכעיס, אתה פתאום צוחק ממנו ומקבל את זה בשמחה, ואז מה קורה? מתרחבת הדעת, גודלת המחשבה, נפתח הלב, ואתה מבין שאין שום סיבה ואין צורך, ואיפה שהכעס הוא יועץ רע, כך שאין שום צורך להשתמש בו. עכשיו, מה שקורה זה שכמובן שזה לא כל הסטטוס, זה מכאן אני כבר מוסיף לטובת הדיבורים שאנחנו מדברים כעת, התכלית היא שאנחנו צריכים כבר לא לכעוס, כי אין על מה לכעוס. כי הרי כבר ראינו מה התוצאות הכעס ואיזה מקומות לא טובים ומגונים, אני אומר את זה בלשון המעטה, הגענו אליהם. ספר המידות, אנחנו נדבר קצת בגנות הרידה. אבל אני רוצה עוד להוסיף אז שאלו אותי, מה אתה שכל היום מדבר דברי מוסר, וכמה צריך להיות בשמחה ולהיות רגוע, מה אתה כועס? אז ברוך השם שזכינו לחזור בתשובה. כי כל הזמן היו אומרים לי, דם חם, דם חם, זה מה שכולם אומרים שיש לי, דם חם. אז דם חם, כל הזמן הטמפרמנט הוא חזק, אבל צריך לקחת אותו למקומות מועילים, וזה לקחת את זה לקדושה. ריתך דאורייתא, לא לרתוח פה ולא לרתוח שם, ריתך דאורייתא מותר, עזות דקדושה מותר, ולא חס ושלום להפך שזה עליו נאמר, עז פנים לגיהנום. צריך לדעת שמי ששומר, כמו שאומר רבנו באות כעס בספר המידות, שמי ששומר את עצמו מכעס, שונאיו אינם שולטים עליו. רק שנבין רק את העניין הזה. ברגע שאנחנו ניצלים ונשמרים מן הכעס, שונאינו אינם שולטים עלינו, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אדם שכועס, מה אומר רבנו? על ידי הכעס נתבזה. לא תרתח, לא תחטא. כל הכועס, חוכמתו ונבואתו מסתלקת, ואפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, מורידים אותו מגדולתו. זאת אומרת, אדם יש לו ילד, והילד מבקש ממנו שיקנה לו אופניים, שיקנה לו איזה צעצוע, יקנה לו איזה דבר שהוא רוצה. אז מה אבא אומר לבנו? טוב, בוא תן נשיקה לפחות, בוא תן איזה משהו, תעשה איזושהי פעולה, תהיה אלה טוב, תקבל, תביא תעודה טובה, תביא המלצות טובות מהמורי, מהמורה, מהתלמוד, אז תוכל לקבל את מה שאתה רוצה, הכל צריך להיות, אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה לפסוק לאדם, פוסקים לו גדולה מן השמיים, אבל כדי לראות אם ראוי אם לאו, בוא נעמיד אותו בניסיון. אז מעמידים אותו בניסיון הכעס. וכשאדם יודע שברגע שהוא כועס, אז ממש ממש באותו רגע בוחנים ובודקים אותו מן השמיים, וידוע שכעס אחד, רבנו אומר שכעס אחד מבטל 200 פרנסות. כעס אחד מבטל 200 פרנסות. תארו לעצמכם, אני אומר לעצמי, איי, כמה פרנסה בזבזנו, כמה זרקנו את הכל לאבל אבלים, כי חשבנו, אדם שהוא כועס, הוא משוכנע שהוא צודק. הוא אומר, מה, אם אני כועס, בוודאי שיש לי על מה לכעוס, ואסור לשתוק, ואסור. אבל כל התכלית היא להיות, מה שנקרא, מן הנעלבים ואינם עולבים, להיות כנוע, להיות נכנע. הקדוש ברוך הוא אוהב את אלה שאינם כועסים, ואת אלה שמעבירים על מידותיהם. אדם שהוא רתחן, והוא כעסן, אז חייו הם אינם חיים. ומשכח תלמודו, הוא מוסיף טיפשות, הוא בידוע שאבונותיו מרובים מזכויותיו. רבנו אומר שכעס אחרי האכילה מאוד מזיק. ואנחנו גורסים את זה ככה, כמובן שכל מילה כאן אפשר לדבר עליה בלי הפסקה, שאנחנו אומרים שכעס אחד שאחרי אכילה מזיק מאוד. יש אנשים שאצלם ריפוי בעיסוק זה לאכול כשהם כעסנים והם רתחנים בזמן שהם כועסים, אז לדעת להיזהר ולהישמר מזה ולאכול בנחת ולהבין את הקדושה שבאכילה, שאנחנו אומרים גם בברכת המזון, שנתן גם למזון חן, חן, יש חן. ברח לי כרגע הפסוק, ברוך אתה השם, נותן לך העולם, נתן את העולם בטובו. נתן את העולם בטובו, בחן, בחסד וברחמים. מה זה בחן? שאם אנחנו נסתכל על המאכלים שאנחנו אוכלים, תראו כמה צבעים, רק לראות את הסלט. הנה האדום של העגבנייה, איזה טעם מיוחד יש לעגבנייה, איזה ריח, איזה ירוק של מלפפון, איזה ירוק של פטרוזיליה, איזה אדום של גמבה או צהוב של גמבה, או לראות את האורז עם צהוב, עם אדום, עם לבן, לראות את צבע הבשר, תראו כמה צבעים, כמה טעמים, כמה ריחות. אז לקדש את פינו, לקדש את הדעת, שאנחנו נראה כמה חן יש בכל דבר. אז גם סגולה לכעס שיוכל פת שחרית, רבנו אומר. אדם שאין מתלונן על הבריות, יהי יקר בעיני הבריות. כמו שאמרנו בליקודים הקודמים, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, על מנת לזכות לכבוד, לכבוד אלוקים ולא לכבוד מלאכים, אז איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אז גם כאן, אדם שלא מתלונן על הבריות, הוא יהיה יקר בין הבריות. רק רואים על ידי הדיבורים האלה דרך פעולתו של השם יתברך. אדם שמשקר, השקרן, לידי שקר הוא בא לכעס. אז מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? מה ייתן לך עכשיו אם תשקר? לא תשקר, למה לשקר? למה להוציא? בשביל כבוד? בשביל איזה דקה של הנאה ולעשות רושם על הבריות? מה ייתן לך? מה יוסיף לך? רק כעס ומרורים וחולי ודברים לא טובים. תראו, על ידי כמה פעולות קטנות אפשר להגיע לתיקון המידות. כמובן שזה לא ביום אחד קונים את זה, וצריך לעבוד על זה ולהתאמן על זה. ממש ממש להתאמן על זה. וכל פעם שבא לנו הכעס במחשבה, אם בדיבור, קודם כל עצור. עצור, עצור, עצור הכל. ברח לך מהמקום, תעשה איזושהי פעולה שתגרש את הכעס. תפנה לקדוש ברוך הוא שיעזור לך, והקדוש ברוך הוא יעזור. הקדוש ברוך הוא מתעבר כשנפנה אליו ונבקש עזרה. הוא כזה רחום וחנון. אנחנו צריכים לפנות אליו ולקש ממנו עזרה, שיקח, יעזור לנו להתמודד ולכבוש את מידת הכעס, שאנחנו נמשול בו ולא הוא ימשול בנו. גם שהוא כעסן, בנו אומר שידור נדר וישלם תכף ומיד, ועל ידי זה יתבטל ממנו הכעס. יקבל על עצמו קבלה, יגיד לעצמו, כל פעם שאני כועס, כל פעם שאני עושה איזה משהו, יתנוס את עצמו. ואז יראה את ההוצאות ויראה את ההפסד והנזק שיש לו מזה, ילמד מזה ויבין לא לעשות את זה. כמובן שגם אסור להסתכל בפניו של אדם שקרן. רבנו אומר שמי שמסתכל בפניו של השקרן בא לידי כעס. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים, עוקרים את האדם מן העולם. אדם שמקנה על ידי הקנאה הוא בא לכעס. מה יש לך לקנה? אין מלכות נוגעת במלכות חברתה, אפילו כמלוא נימה. אם אדם חושב שההצלחה שלו או הישועה שלו או הברכה שלו תלויה בידי אדם זה או אדם אחר, אז זה פשוט דמיון אחד גדול, זה פשוט לא נכון. ההצלחה של האדם תלויה בך ובמעשיך. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. אז נכון שהכל נשמע איזה יופי, איזה דרשה נפלאה, כמה סיסמאות, כמה דיבורים. אז ברוך השם שאנחנו, הדברים פועלים במחשבה, בדיבור ומעשה. קודם כל חושבים על הדבר, מדברים את הדבר, והשם הטוב יגמור בעדנו שיצליח לנו הדבר. ואנחנו נזכה לשבור את המידות המגונות, ובעיקר את המידה הרעה הזאת, שברוך השם, היום כבר זקן לבן, אנחנו כבר בגיל מופלג, שאנחנו כבר ראינו את תוצאות הכעס, איזה דברים רעים ואיזה השלכות ואיזה מקומות לא טובים הוביל אותנו הכעס. על ידי הכעס אדם מקצר את ימיו. ורבנו אומר בספר המידות, מי שהוא כעסן, בידוע שהוא אוהב כבוד. ואפילו כל המצוות שעושה, אינו עושה אלא בשביל כבוד. אז קודם כל, מה אנחנו כל הזמן לומדים? מה רבנו מלמד אותנו? כי צריך אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. אז קודם כל לברוח מן הכבוד. מה אתה צריך את הכבוד המדומה הזה? מה יוסיף ומה ייתן לנו הכבוד המדומה? אנחנו רוצים שיהיה לנו כבוד בעיני בני אדם, ולא רוצים שיהיה לנו כבוד בפני השם יתברך. הרי אדם שמבטל את עצמו ובורח מן הכבוד, אז באותו רגע הוא גם מרבה בכבוד שמיים, שגם כבוד המקום וגם כבוד שמיים מתרבה, וגם כבודו שלו הולך ומתרבה. עכשיו, אדם שכועס למשל על העני, יש עניים, אבל הם עניים מכובדים, אנחנו לא מדברים עכשיו לעניים בעלי גאווה, כועסים על איזה עני, מבזים אותו. חד ושלום, כאילו שאנחנו ביזינו וכאילו שהקנתנו את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להיזהר ולהישמע מאוד בכבודם של הבריות, בכבודו של כל אחד ואחד. והעניין והחוכמה והתכלית והמסר, זה לא רק להיות כעסנים כשאנחנו נמצאים בעבודה או ברחוב או פה ושם, אלא העיקר לדעת להיזהר ולהישמר בבית. בבית, זאת עבודה, עבודה לא קלה, אבל תמיד אנחנו זוכרים ותמיד אנחנו יודעים ומרגישים וחווים שהבא להיטהר מסייעים בידו. על ידי כעס אדם בעלי עצבות. על ידי כעס אדם בעלי עצבות. אתה צריך להתרחק מן העצבות. אז אמרנו שעל ידי הצדקה, על ידי צדקה שאדם עושה, שאנחנו קצת נותנים ככה פתרונות איך להתמודד, איך לכבוש, איך לנצח את הכעס. על ידי צדקה שאדם עושה, רבנו אומר, לתת צדקה, לעשות חסדים, לקרב את הבריות, על ידי זה אדם נתבטל מן הכעס. ועוד ועוד, רבנו כמובן מדבר כאן בגנות הכעס, אז ברוך השם שאמרנו ממש בקטנה, בקטנה לגמרי, בקטנה מספר המידות, בגנות מידת הכעס. עכשיו אנחנו שומעים פה את כל הדברים, את כל הנוראות ואת כל הגינויים שמפליגים בהם חכמנו, בפרט רבנו, בגנות מידת הכעס. אז אומרים, טוב, איך אפשר להינצל מהמידה הזאת שנקראת מידת הכעס? איך אפשר להינצל מהדבר היום והנורא הזה? אז ממש בקיצור נמרץ, ניתן פה איזה דיבור וחצי קצר על איך אפשר להינצל ולתקן את מידת הכעס. אז קודם כל, בואו נסתכל, בואו נבין למה אדם כועס. אדם כועס כי הדברים שקורים לו זה בניגוד לרצונו. למה אדם מתאכזב בעולם הזה? למה אדם הולך שבור ורצוץ ומתאכזב? זאת מסיבה אחת מאוד פשוטה. כי המציאות לא מספקת לו את מה שהדמיון שלו רוצה. או שאיזשהו אדם פגע בו. אז הנה, עכשיו יכול לבוא אדם, אני יכול לבוא לאדם אחר ולהגיד לו, חתיכת אפס שכמוך. עכשיו הוא אמר לו שהוא אפס. בוא ניקח את עצמי. בא אליי בן אדם ואמר לי, אתה חתיכת אפס. נכון שזה מאוד מעליב, נכון שזה פוגע, אין פה ספק בכלל, נכון שזה מקומם, נכון שזה מבעיר את המבעירים ורוצים להגיב ולהגיד לו, מה פתאום, מי אתה שאתה תגיד לי? אבל אם אני בעצמי יודע שאני חתיכת אפס, אתה לא מתבייש בזה. אני אפס. אבל אם אני אפס והקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, זה ביחד העשר. ואני צריך עכשיו להיפגע מזה שאדם אמר לי שאני אפס? מה, אני לא יודע לבד שאני אפס, אני צריך שיגידו לי. מה יש להיפגע? אז אמרו איזה מילה, לא מתים מזה, ההפך. כשמבזים את האדם, רבנו אומר שמבזים את האדם, באותו רגע זורקים עליו פנימים ומרגליות יעלומים ואבנים טובות. דומה הדבר לאדם שעומד בשבת חתן ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, והנה הוא עולה לתורה וכולם עושים לו כולולולולו וזורקים עליו סוכריות. לזה המצב דומה. מבזים אותך, משפילים אותך, זורקים עליך יעלומים, פנימי ומרגליות, תיכנע, תכניע את עצמך. תתבטא לפני המקום וינסעך המקום. זאת העבודה. זאת העבודה שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות על מנת לזכות לכל הטוב הזה שבעולם. קודם כל, לדעת שאמרו לנו איזה מילה, לא נורא, לא קרה שום דבר, לא מתים מזה. לא רק שלא מתים מזה, רק מתברכים מזה. וכמו שאמרתי מקודם, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יכול להיות שאם קיבלת עכשיו איזשהו ביזיון, זה לא אותו אדם, זה כמו שלמדנו עם דוד המלך, על שמעי בן גרה שקילל אותו כללה נמרצת. אז דוד המלך מיד הבין את המסר ואמר, הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל. אז קילל אותנו מישהו, גידף אותנו מישהו, אמר עלינו לשון נרע, לא נורא, זה מעט השם קרה הדבר, מעט השם הייתה זאת. ההפך, בוא נכניע את עצמנו, איך אומרים, כשבא הגל תוריד טיפה את הראש, יעבור הגל ותתרומם, אין בעיה. זאת ירידה לצורך עלייה. לא צריך להגיב על כל דבר שנאמר לנו, אומרים לנו, ולדעת. שאם קרה לנו משהו, אז זה בטח מעט השם. וכל אדם, זה ממש סטיקר צריך לעשות ממה שאני אומר לכם עכשיו. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. ככה אני צריך להגיד לעצמו, כשם שאנחנו אומרים, שיביתי השם נגדי תמיד, שיש לנגדו תמיד, שיביתי השם נגדי תמיד, ככה יעשה לעצמו עוד תמיד אחד, ויגיד לעצמו, מה שהשם רוצה, אני מרוצה. וכמובן ללמוד בספרי המוסר ולהתחבר לחברים טובים וללכת לבתי המדרש ותופס אותך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. אז רבותינו גם מלמדים אותנו שהאדם פועל על פי פעולותיו. זאת אומרת גם שהמעשים החיצוניים מעוררים את המעשים הפנימיים. כבר אמרתי את זה פעם. אני אומר את זה שוב, זאת לא בושה להגיד את זה, וזאת התוכחה שאדם שעובד על המידות, הוא רואה את אותם גאוותנים, שהוא יודע כבר לזהות אותם. כל אלה שאומרים, כובע לא קובע, זקן גודל בלי כסף, הענבה לא מוסיפה הענבה, וכל השטויותים האלה. אבל הם לא חופשים כיפה, הם לא מאותרים במגבת, הם לא מועלים במעיל, הם לא עושים על עצמם סממנים חיצוניים, כי הסממנים החיצוניים מעוררים את המעשים הפנימיים, ויש בזה כוח ויש בזה תועלת. אז אם אדם יחבוש כיפה על ראשו, וילך איתה וכיפה גדולה שיראו אותה מארבע כנפות הארץ, מומלץ כיפה לבנה כמובן, אז אדם יזכה לחידושים, יזכה להבין שהכיפה שלו זה לא 500 טון על הראש, זה מצד אחד נכון, כי זה גדר וזה טריס בפני הפורענות, אבל מצד שני זהו כתר על הראש, כתר מלכות על ראשו. ועל ידי שאדם יעשה פעולות חיצוניות, כמו מצווה ציצית, כמו חולצה לבנה, כמו כיפה על הראש, אז על ידי המעשים החיצוניים הוא יזכה להגיע גם למעשים טובים, ויכבד את עצמו, ויראה תמיד שיהיו בגדיו לבנים, ולא יהיה בהם שום כתם ורבב בעזרת השם. ויעשה הכל לכבוד השם יתברך, והכי חשוב רבותיי, אני עובד על זה שנים על גבי שנים, ברוך השם, לאט לאט, לדעת לדבר בקול נמוך, לא לדבר בדציבלים קבועים. הרבה פעמים העירו לי את ההערה הזאת של, תנמיך בבקשה את הקול, אתה מדבר בקול גבוה, אתה מדבר בדציבלים גבוהים, אז לאט לאט מתחילים להתאמן, לדבר יפה, לדבר נמוך, לדבר יפה, לחשוב לפני שמוציאים מילה, לדעת להקשיב, ובפרט והכי חשוב, לדעת לדבר בשקט, ולא לרתוח ולכעוס ולצעוק ולהשתולל, שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, לא גיהנום אחד, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה יהיה רצון ממש ממש בקטנה, שהדברים האלה יהיו לתועלת, יהיו לעזרה, יהיו לסעד, יהיו למשענת, יהיו לברכה, יהיו להצלחה, יהיו שנזכה להתקרב ולהידבק, בהשם יתברך, ונזכה לדעת גדולה ולשכל חדש, לדעת רחבה ולעין טובה ולפה טוב, ונזכה גם שדברינו יהיו נשמעים. ברגע שאנחנו עובדים על המידות שלנו, ובעיקר עובדים על המידה הקשה, הרעה והמגונה ביותר, אזי באמת זוכים לכל מלדמתיו ברכות בעזרת השם יתברך.
כל יום עומד קדושה לפני המלאכים, כל יום נושא תפילה לפני האלוקים, כל יום עושה עיניו מביט אל המרומים, לפני אל אדון על כל המעשים. השמש, הירח וכל הכוכבים, החי והצומח, המערות והימים, בתאומות, בעמקים, בכל הרקים, כל יום שירה אומרים, כל היום שירה אומרים. כל יום חוזר ובתשובה מעשים טובים, כל יום מתחיל מההתחלה עד קץ כל הימים, כל יום הוא מתקרב לומד מצדיקים, רוצה לכבוש את יצרו כדרך גיבורים. השמש, הירח וכל הכוכבים, החי והצומח, הנערות בכל הרקים, כל יום שירה אומרים, כל היום שירה אומרים. ימה ימה ימה, כל יום לומד מוסר מדרש ואגדה, כל יום הוא מייחל, צופה לישוע, כל יום אומר תודה, מודה ומתוודה, לפני אין שומע, תפילת כל פה. השמש, הירח וכל הכוכבים, החי והצומח, המערות והימים, בתאומות בכל הרקים, כל יום שירה אומרים, כל היום שירה אומרים, כל היום שירה אומרים.
הנשמה גדול כוחו של הניגון, העולם כל המילים המתבקשות הן כמו טיפה בים, בתוך גוף פועם הלב, הומה הנשמה שלך תהלליה על כל נשימה, נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה, קורא לנו בניו, נתן לנו את התורה, לגדולתו אין חקר, אין עצה ואין תמונה, את יציר כפיו ברא, נטע בו נשמה, נטע בו נשמה. שבוקעת ורקים משאלות היא מגשימה פותחת שעורים בך נגילה, בך נשמח בישועתך במצוות, בחסדים ובשירי זמרה רק התחלות קשות בכל דרך וכיוון מקפץ ומדלג לו מתרקם לו הניגון יש בו חן ויש בו חסד רחמים ואהבה אמונה שיתהפך הכל לטובה נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה קורא לנו בניו נתן לנו את התורה לגדולתו אין חקר אין העצה ואין תבונה את יציר כפיו ברא נטע בו נשמה נטע בו נשמה
יציר כפיו ברא נטע בו נשמה כל הבעיות, כל הצרות, כל הדיכאונות, וכל המרירות, וכל המרעין בישין, כל הייאוש שעוברים על האדם, זה רק בגלל שהאדם נעתק. זאת אומרת, ברח מהקדוש ברוך הוא. ואת השם, לפעמים ביודעין ולפעמים שלא ביודעין. אנחנו רואים ויודעים שאדם שחי בלי תורה ואמונה זה אדם שחי חיי הבל, שרוקם לעצמו חלומות ודמיונות, והנה הוא פתאום נופל ומתאכזב, כי הוא מגלה, כמו שאמרנו, שהמציאות לא מספקת לו את מה שהדמיון שלו דמיין לעצמו. לפעמים נדמה לאדם שכאילו הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו ואין מה לעשות איתו והוא סתם מיותר בעולם, והמדמיין לעצמו כאילו השם יתברך שונא אותו, כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו עזב את כל העולם ולקח את עצמו רק עליו על מנת לעשות לו רחז ושלום. טוב, כמובן שכל המחשבות הללו אלה מחשבות של דמיון אחד גדול. אם הייתה לאדם אמונה, אפילו אמונה קלה, אמונה, הבן אומר שבעיני העולם אמונה זה דבר פשוט, אבל רבנו אומר שבשבילו האמונה זה הכל, אבל יותר מאמונה צריך להתחזק בביטחון יותר מבאמונה. אדם שיש לו אמונה, זה ספק אם יש לו גם ביטחון, אבל אדם שיש לו ביטחון, בידוע שיש לו גם אמונה. אז כמו שאמרנו, שאם הייתה לאדם האמונה, אפילו האמונה הקלה ביותר, הוא היה יודע השתבח שמו לעד, שהשם יתברך הוא טוב ומיטיב וחפץ להיטיב. השם יתברך הוא אב הרחמן, השם יתברך הוא זן ומפרנס את כל העולם, מביצי קינים ועד קרני רעמים. וכל הבעיות וכל הצרות וכל הדמיונות וכל האכזבות שבאות על האדם, זה רק בגלל שאדם לא רוצה לקבל את הידיעה הזאת. אדם רוצה ללכת בשרירות ליבו, שהוא סומך על כוחו ועוצם ידו, אז זה לא פלא שעובר את מה שעובר. אבל ברגע שאדם יודע שכל מאורותיו אין לטובתו, זאת הבחינה. זה מעין עולם הבא. ומה שגורם להתנתקות הזאת, מה שגורם לריחוק הזה, זה רק דבר אחד. אנשים שואלים, אבל למה אני מנותק מהשם? למה אני רחוק מהשם? למה אני לא מצליח? למה פה? כל זה רק בגלל החטאים והאבונות, ובפרט האבון הידוע של פגם הברית, שהדבר הזה שכיח מאוד בין בני הנאורים, והדבר האיום והנורא הזה גורם לאדם צרות ובעיות בחיים, ואדם לא מבין את זה בהתחלה, כי מדובר כאן ברעל שמצופה בשוקולד, נראה מתוק וכיפי בהתחלה, אבל בהמשך, מתגלה הצער וייאוש. האדם לא מבין למה. החטא הנורא הזה עוקר כמו שעוקרים עץ מן המקום, כמו שעוקרים שן, עוקר את המוח ממקומו. החטא הזה מעקם את הלב, מכניס באדם דיכאון פנימי, שעם הזמן זה רק הולך ונהיה גרוע יותר ויותר, מתחילות להיות מחיצות של דמיון ודמיונות, שהמחיצות האלה רק הולכות וגדלות, ופותחים פערים של מרחק בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל האמת לאמיתה, הובא במסכת פסחים, שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אפילו מחיצה של ברזל. כל זה הכל דמיונות. אדם יעשה שינוי מיידי, יזכה לתוצאה מיידית. ממש לתוצאה מיידית. כל הזמן אני אומר את זה, לא צריך להתבייש. אדם יכול בשנייה אחת, בשנייה, בדקה, במעשה אחד, להיגאל מכל צרותיו ולזכות לבחינה הזאת של ומשה היכה בסלע ויצאו ממנו מים. תעשה פעולה אחת קטנה ובבת אחת תיגאל מכל צרותיך. פעולה קטנה. אז העצה היצועה, העצה היעוצה, עצת הפלא שהיא הוקוס פוקוס ממש. זה בדיוק, שאם אדם רוצה לצאת מכל הבעיות, מכל הדמיונות, רבנו אומר שאדם צריך ללכת למקום מבודד, מקום שהוא פנוי מבני אדם, מומלץ ללכת לשדה, ללכת ליער, ושם פשוט נתחיל לדבר עם השם. פשוט נתחיל לדבר עם השם, ולדעת ולהאמין בידיעה ברורה ובאמונה, שישתבח שמו לעד, שהשם שומע אותו, שהשם יתברך, שומע תפילת כל פה. להתאמן ולדעת שהשם שומע תפילת כל פה, ולדעת שיד השם פשוטה לקבל שווים. אז אני זוכר את הפעמים הראשונות שהיינו הולכים לשיח שיחה עם השם. אני מתבייש לדבר, הייתי אומר, מה, אני אדבר עכשיו בפני העצים? אדבר לאבנים? איך אני אדבר? יכול להיות שהשם שומע אותי. אבל ברגע, אדם, למה אדם לא מתבודד? למה אדם לא מתפלל? כי אדם לא מאמין, ואין לו ביטחון שהאמונה והתפילה שלו תועיל לו. אם אדם היה יודע שהשם שומע תפילת כל פה, אם אדם היה יודע שכאשר האדם מתבודד ומבקש שיחה עם השם, ומדבר עם השם כמו שאומר רבנו, כמו שבן ידבר עם אביו, כמו שאדם ידבר עם חברו, אדם ידע את זה ויהיה משוכנע ואין לו ביטחון גמור, אז בוודאי יפתח פיך, יפתח את פיו וידבר, ולא יתבייש, וידבר בשפה שהוא רגיל לדבר, לא צריך שהוא לחפש כל מיני מילים וכל מיני, כל מיני דיבורים עכשיו שבן אדם לא רגיל לדבר, לדבר פשוט בשפה שהוא רגיל לדבר. זאת עצת פלא להיגאל. שום ייעוץ פסיכולוגי, ושום כיתה טיפולית, ושום סדנה, ושום דבר לא יעזור לאדם, כמו שהוא לעצמו יכול לעזור בעצמו על ידי שיתחיל לדבר עם השם, בלי להתבייש, בלי לפחד, בלי להיבהל ובלי להתבלבל. עצת פלא, ממש. ותמיד ידע אדם גם, שרבנו אומר שהתענוג הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, שמה שהשם יתברך הכי הרבה מתמוגג ונהנה, זה זה שדייקה רחוקים ממנו מתקרבים אליו ומפרשים שיחה ומדברים עם השם. הבן אומר שהשם יתברך עוזב את כל העניינה ומתעסק רק עם אותו אחד שבא עכשיו להתחנן ולהתפלל ולבקש מהשם יתברך. ממש. וגם צריך לדעת שזאת לא בושה לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו ויחוס עלינו. ויזכה אותנו למידות טובות ולתשובה, ושנזכה בכלל להגיע להשגה שיש השם, שהשם אמת, בתורה אמת, וכל מה שכתוב בתורה אמת, ושמעלת ההתבודדות היא מעלה גדולה מן הכל. וצריך להבין שלא בושה לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לנו קצת רחמנות וקצת חסדים וקצת אהבה. הרי הקדוש ברוך הוא נקרא רחום וחנון, והוא מעיד על עצמו שהוא רחום וחנון. אז אם הוא רחום וחנון, יכול להיות שהוא לא ישמע לדיבורים שלנו? יכול להיות שהוא לא יתייחס לדיבורים שלנו? היצר הרע בא להסיט את האדם ואומר לנו, אומר לו לאדם, מה תועיל לך ומה תיתן לך התפילה? הקדוש ברוך הוא יש לו פמליות ויש לו צבאות שמיים שלמים, עולמות שלמים אומרים לפניו שירה. מה תיתן לך מה תיתן לו שירתך ומה יועילו לו דבריך? אבל זה לא נכון. כשהשם יתברך נהנה מאוד מכל אחד ואחד שמפרש שיחה ופונה אליו, שזה עיקר גדולת השם יתברך. צריך לעשות את הכל בתמימות, בפשיטות ממש, בלי הרבה חוכמס, בלי הרבה חוכמות. זה רק מראה את מה שכל הזמן אומרים, וקשה לתפוס את זה, זה לא פשוט להיות פשוט. זה כל כך פשוט, אז מרוב שזה פשוט, זה כבר הופך להיות בעיה, שזה לא נתפס, מרוב שזה פשוט. לפרש שיחה להשם, לספר כל מה שעובר עלינו. בלי להעלים, בלי להסתיר שום דבר, אלא פשוט להשתדל ולתאר ולפרש כל דבר וכל פרט מה שעובר עלינו. עכשיו, כמו שאמרנו, כמו שאמר השיר, מכיוון שכל ההתחלות הן התחלות קשות, והדבר הזה נראה בהתחלה כדבר קשה, כדבר שהוא בלתי אפשרי, איך יכול להיות שיש לי ששומע שמישהו צריך אותנו בכלל, ואת מי זה מעניין בכלל? בהתחלה, כשאדם מתבודד בפעמים הראשונות, נראה לו כאילו, כמו שאמרנו, מדבר אל הקיר ומדבר אל העצים. אבל האמת היא שהכל דמיון. כי השם יתברך הוא אמת, ומלוא כל הארץ כבודו, ואין אתר פנוי ממנו. אבל נכון שבהתחלה לוקח קצת זמן עד שאדם שובר את המחיצות האלה של הדמיון, המחיצות האלה שנבנו עם הזמן, ומכאן מתחילים כל מיני ניסיונות, שכל תפקידן הוא רק להרחיק את האדם מהדבר הכי חשוב והכי נשגב. כמו שאומר רבנו, בגלל זה זה קשה, בגלל זה גם רבנו אומר שמעלת ההתבודדות, היא המעלה הגבוהה, היא המעלה הגדולה ביותר שיש בעולם. ואם יהיה חזק השיר הזה שנקרא בית הקדושה, שזה דיבור של רבנו, שאם יהיה חזק בדעתו, הוא של אחד המוזיקאים הגדולים והיקרים ש עזב אותנו בשנה שעברה, קוראים לו אברהם אבוטבול, ממש זכר צדיק לברכה, חבר יקר ומוזיקאי, ואני כל כך מתגעגע אליו, ושומעים בשירה שלו, בדיבורים שלו, את כוונתו, הוא נקטף בטרם עת, אז כל הדיבורים האלה, העילו נשמתו של הצדיק היקר הזה, אברהם אבוטבול, כאמור, נקרא בית הקדושה. בוא נשמע את זה עוד פעם.
ואם יהיה חזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד ואם יהיה חזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד למשוך את עצמו תמיד למשוך את עצמו תמיד אל השם יתברך השם יתברך
איזה ניגון, המחאי ממש טוב. בעזרת השם הזמן קצר, המלאכה מרובה והזמן דוחק, ואנחנו כבר ממש נמצאים לקראת סיומה של התוכנית שלנו, ויש לי כאן כמה וכמה מיני ליקוטים מכאן ומשם, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. ובחרתי לסיים דווקא עם סיפור מתוך העלון ש ראיתי בשבת בבית הכנסת, סיפור מאוד מרגש, סיפור אמיתי ונכון, ולפעמים הדברים לא כל כך מצליחים לנו, אז כאן אנחנו נשמע את הסיפור, אני בלי תיאורים ובלי עניינים, הכי נכון זה לקרוא את זה בדיוק כפי שזה כתוב. זה סיפור שמספרת אותו אישה, אז אני אקרא את זה בדיוק כמו שהוא כתוב. אז כאמור, שמו של הסיפור זה עם השם לא יבנה בית. והיא מספרת ואומרת, חשבתי הרבה אם לכתוב את הסיפור שלי, אבל לבסוף החלטתי כי יש מקום לספר אותו בגלל המסר שבו. גדלתי במרכז הארץ, בבניין עם 9 דיירים. והיה יותר מסתם בניין. השכנים שבבניין גם היו ידידים. לכל ילדה היו כמה חברות בגילה. החברה שלי הייתה שרה, שרה זה שם בדוי, ולמדנו באותה כיתה, והיינו קשורים זו לזו מאוד. היא הייתה היועצת שלי, כותל הדמעות שלי, וכמובן החברה הכי טובה שלי. בסמינר המשכנו יחד, וממש לא ניתן היה להפריד בינינו. שרה הייתה בטוחה בנאמנותי ובהערצתי העיוורת אליה, ולכן לא חששה לספר לי את כל סודותיה. הורינו בהחלט עודדו את החברות הזו, שתרמה גם לי ותרמה גם לה כמובן. וכאשר הגענו לגיל השידוכים, מובן שסיפרנו זו לזו על ההצעות שקיבלנו. והנה עברה שנה, במהלכה נפגשתי עם אין ספור בחורים. השנה הזו הייתה השנה הכי מדכאת בחיי. יש גבול למספר הלא שבחורה מסוגלת לשמוע. הוריי לא ידעו בהתחלה מה קרה. החשבתי לבחורה טובה מאוד ומקובלת בחברה, הייתי טובה בלימודים ובכלל, ופתאום בשידוכים פשוט לא הלך לי. שרה הייתה עוגן ההצלה שלי. היא הייתה מנסה להציע לי עשרות הצעות, אבל למרבה הצער, באף אחת מהן זה לא הלך. כל כך הייתה שקועה בשידוכים שלי, עד שראיתי שממש היא מזניחה את רוב שידוכיה שלה ומתעסקת בשידוכים שלי. הגעתי לגיל 23 שבורה ורצוצה לחלוטין, במיוחד שברו אותי מקרים בהם נפגשתי עם בחור 3 או 4 פעמים, והייתה לנו התאמה בלתי רגילה, ופתאום הוא ניתק את הקשר בלי לומר שום סיבה. כמה שדכנים אמרו להביא ש יש כאן משהו מוזר, ונראה כאילו אנשים שומעים משהו שפשוט מבריח אותה מאיתנו. זה הדאיג אותנו מאוד. אבי התייעץ כבר עם כל הרבנים. מה כבר הם יכולים לעשות? לגרור בחורים בכוח? יום אחד, היא מספרת, נפגשתי עם בחור מיוחד במינו. מהרגע הראשון ידעתי שהוא מתאים לי. גם הוא נראה נלהב מאוד. נפגשנו כמה פגישות, ובסוף, כמו תמיד, הוא ניתקתי את הקשר. נשברתי מאוד. עובר שבוע, וראש הישיבה של הבחור מתקשר לביתנו ומבקש להיפגש עם אבי. הם נפגשו באותו לילה. ראש הישיבה אמר לאבי כך, תראה, הבחור הזה נפגש עם ביתך, והעניין ירד מן הפרק הידוע. כעת הוא רוצה לחזור לשידוך, וההורים שלו מתנגדים בכל תוקף. שוחחתי עם הבחור ארוכות, והוא הודיע לי שהחלטתו נחושה. ההורים מצידם הודיעו לי כי לא ייתנו לבן שלהם להיכנס לבעיה כזאת. אני מבין את ההורים, אבל מכיוון שמעולם לא ראיתי בחור כל כך נחוש בדעתו, אז אני רוצה שתמסור לי את כל המסמכים כדי שידע מהי מידת החומרה של העניין, ואולי אשכנע את ההורים שמדובר במשהו חולף. אבי לא הבין מה רוצה ממנו הרב. על אילו מסמכים אתה מדבר? הוא שאל, איזו בעיה, איזו חומרה, אני בכלל לא מבין. ראש הישיבה היה נבוך מאוד, תראה, אני יודע שלא נוח לדבר על זה, אבל העניין עם המשבר הנפשי והאשפוז נודע להם. אבי נכנס לאלם, על איזה משבר נפשי אתה מדבר? אתה בטוח שאתה מדבר על הבת שלי? אחרי כמה חילופי דברים, הבין אבי שראש הישיבה מאמין בכל ליבו שעברתי משבר נפשי. הוא קם, ניגש אל המזוזה ואמר, אני נשבע לך שלביתי לא היה שום משבר נפשי, ומעולם היא לא הייתה מאושפזת אפילו ליום אחד. אני מוכן לבוא איתך ולחתום על ויתור סודיות רפואית. כבוד הרב, זאת פשוט עלילה מרושעת. ראש הישיבה כאמור אמר לו, אני רוצה לבוא איתך לבית הורי הבחור. עד רבה, אמר לו, אלך איתם לאן שירצו, כדי להוכיח שאין אפילו שמץ של אמת בטענה הזו. הם באמת הלכו, ואני נשארתי בבית בוכייה, לא הבנתי מי המציא עליי דבר שכזה. אבי חזר חיוור כולו, הוא נראה כאילו חטף מכה מפטיש כבד, הוא הושיב אותנו ואמר, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. בשורה הטובה היא שהצלחנו לשכנע את הורי הבחור שאין שום בעיה. הבשורה הרעה היא שאני יודע את זהותה של מי שניסתה להרוס את השידוך ואת כל השידוכים. אני יודע מי זאת, מדובר בשרה. הייתי בהלם, היא מספרת כמה דקות. אבי סיפר בינתיים שהורי הבחור ביררו אצלה, והיא שיבחה אותי מאוד, אבל אמרה בסודי סודות שבגיל 18 עברתי משבר נפשי חמור ואושפזתי. הם כמובן ברחו במהירות, אבל הבחור זה לא היה קל. הוא החליט שממש קשה לו לוותר עליי. בתחילה ההורים לא רצו לשמוע על זה. אך הוא החל להפעיל לחצים על הוריו, הוא טען שראה בי דברים שלא ראה באף אחת אחרת, ושהוא מוכן להתארס איתי למרות המשבר הנפשי שכביכול עברתי. הוריו חשבו שהוא השתגע, אבל הוא פנה לראש הישיבה שלו והודיע שאם לא יאפשרו לו להשתדך, אז הוא בעצמו יקבל משבר נפשי, ואז הם כביכול יהיו מתאימים. ראש הישיבה החליט לגלות את הסוד, וכך נודע לנו העניין. אמי החלה לחקור מעט בנושא, ולתדהמתנו התברר ששרה במרכאות מכרה את העניין הזה של המשבר הנפשי לכל מי שבירר אצלה. ומכיוון שאנחנו הפנינו את כל השטחנים והשטחניות אליה, היא פשוט ישבה כמו שוטר תנועה על הצומת שמוביל הנישואין שלי, ולא נתנה לאף אחד לעבור. עכשיו, כדי להיות בטוחים בדבר, נעזרנו באחד מבני הדודים שלי. הוא התקשר אליהם כדי לברר עליי. שרה כמובן שיבחה אותי מאוד, אבל היא העידה כבדרך אגב, היא אמרה, חוץ מהמשבר הנפשי שהיא עברה, היא פשוט מקסימה. בן הדוד שלי חקר אותה היטב על המשבר הנפשי, והיא ידעה להשיב לו בפותרות ממש, כולל גם שמו של בית החולים בו כביכול הושפזתי. השיחה הוקלטה, כמובן, ואנחנו ניהרנו להוציא מסמך מבית החולים המעיד שמעולם לא באתי בשעריו. הבחור עצמו אמר להוריו, אני לוקח אותה כמושי, אבל ברור ששמח מאוד לשמוע שזה הכל עלילה. שבוע לאחר מכן התארסנו, שרה לא ידעה כלום, היא קראה על האירוסין שלנו בעיתון, הוא בא לדבר איתי, אמי קיבלה את פניה, מסרה לה את הקלטת ואמרה לה, תשמעי אותה ואחר כך אולי נדבר. שרה לא שבה עוד לביתנו. ניסינו לפני 3 שנים, אנחנו חיים באושר ובעושר. היה שווה לי לחכות את כל השנים בשביל בעל נפלא שכזה. אבל המסר הגדול ביותר הוא החיזוק בהשם יתברך. כתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בניו בו. ואני מוסיפה, אם השם יבנה בית, שב עמלו ההורסים אותו. כאשר הקדוש ברוך הוא יעד לי את בעלי, ויעד אותו לי ויעד אותנו זה לזו, כבר נקבע גורלנו. וכל הרס שעשתה חברתי לשעבר היה בעצם בנייה. היא מנעה ממני להינשא עם מי שאינו מתאים לי. בסופו של דבר, כאשר הגיע השידוך המתאים, הוא דחה את כל הקטרוגים וכל מעשי השטן. הבחור רצה אותי, על אף שהאמין שעברתי משבר נפשי. המקרה הזה השריש באמונה אמיתית בהשם שהביא לי את האושר בזכות מה שנראה לי כמסע של סבל. טוב, מה עם שרה אתם בטח שואלים? וכן, אחרי שנודע מה שקרה, ברור שאין כוח בעולם שיכול לחבר אותנו אי פעם. שרה התארסה שנה אחריי, ביום חתונתה היא שלחה אליי מסר שאסלח לה. סלחתי. לעולם לא אבין מה גרם לה לעשות את המעשה הנורא. נדמה לי שאי אפשר להבין. קשה משאול קנאה. השאלה היא, מה הביא לקנאה הזו? ואני מסיימת את המכתב הארוך הזה. עוד כמה דקות יגיע בעלי מהכל אל ארוחת צהריים. אני מביטה בו כעת מביטה כעת במתנה שקניתי ליום נישואינו הראשון, תמונה יפה של בית עם גג אדום, וסביבו רקומות המילים שאומרות לשנינו כל כך הרבה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בניו בו. זה כאמור ליקוט מתוך סיפור שאנשים מספרים על עצמם. אז עם הסיפור הזה כאמור אנחנו גם נסיים את תוכניתנו, לא לפני שנאמר לכל המאזינים היקרים והנאמנים, שאם יש לכם שאלות, הערות, באלף או בעין, אתם מוזמנים דרך האפליקציה או דרך האתר שלנו להיכנס ולשאול, אנחנו נתייחס לכל הערה בעין ולכל הערה באלף, ולכל שאלה ולכל נושא שתרצו שנדבר עליו בשמחה ובאהבה, אצלנו כאן באתר של שמחה, רדיו ברסלב, כל הנחל. כמו כן, באתר של שמחה אפשר גם למצוא את הדיסק רש לקי שניתן להורדה חינם באינטרנט בגרסה המשודרגת החדשה והמושקעת לזיכוי הרבים. כמובן, כל דיבורנו הם לשם שמיים. אנחנו מודים לכולם על ההקשבה. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע שוב גם בתוכניות הבאות. יישר כוח לרב אברהם ציון שככה עובד ומסדר לנו כאן את כל העניינים ודואג לנו, ואנחנו נסיים עם השיר שנקרא מבצע, בעזרת השם יתברך ובישועתו, יום שלישי בין 2-4, נשוב ונשתמע שוב. המשך ההזנה טובה לכולם, ושלום, שלום, ושוב שלום.
זה תלוך ואתה תראין יודין הקטח סתי מנוף רישים משך זה תד החיה ותח אני נרחיה ונגדין החליה בגבה בלחשן על אני מרזין ומילית גנזין ילט ומתחזין תמירי נוך ושין תיאטר יד קלה ברזין דל אלה בגוע אלו לה תאירים קדישין כזה תלך ואתה תראין יודי נקטה סיתי מינוף רישים משך זה תד החיה תתח אני נרחיה ונגדינה חליה בגבה בלחשים.